אנחנו היום למד ד', אנחנו סוף למד ג' עמוד ב'. כן, אז נראה את הגמרא גופה. חוזרים על חלק מהברייתא. מדליקים בפת ובשמן של תרומה שנטמאה. כלומר, הרי השימוש בתרומה זה לאכילה. אם זה נטמא, אסור באכילה גם לכהן. אבל אם זה נטמא, מותר לכהן להשתמש בו לצורך, נגיד, אנרגיה או תאורה. אבל יש חשש שמא יבואו לאכול מזה יתבלבל. לכן יש כאן כמה מגבלות. למדנו בברייתא שבעצם אפשר לקחת הלחם שנטמא של תרומה, כמו כן השמן, וליהנות מהם על ידי שימוש באנרגיה. הבעיה, יש כאן הגבלה. לא בכל מקרה. הבעיה אמר משמי דחזקיה, ראינו את זה למעלה. ורב אמר דבי רבחי יצחק בר מרתא, כן, מבית מדרש של רבי יצחק בר מרתא, אמר רבונה, לא שאלנו אל הפת, שאם אתה זורק אותה ברגע שאתה נטמאה, מה אתה עושה? אתה זורק אותה בין העצים. אז שני דברים, א', כבר לא תאכל אותם, ב', זה גם תזכורת. הרי לא מדברים כאן אדם עבריין. אז אם הוא יבוא לקחת, אם זה בפינת האוכל, בקופסת הלחם, הוא עלול להתבלבל. אני חושב שני צדדים. וזה שהוא זרק, זה נמאס, אז גם אם הוא ישכח, הוא לא יאכל דבר כזה. גם זה מזכיר לו עצם השינוי. אז אם כן... איך? לא, שמה יאכל, הוא יכול לתת, למה לא? אבל יכול לתת לבהמות של כהן. אבל אנחנו חוששים שמה הוא יאכל, לכן אנחנו צריכים להמאיס את הדבר שלא ייקשל. זה מזכיר לנו חמץ זה פסח, לחם האדם רגיל בזה. איך אומרים, מגיעים לאוכל, שוכחים את העולם. האוכל, איך אומרים, זה לפעמים יש תופעה כזאת, שאדם רעב במיוחד, אז הוא עלול לשכוח. אם כן, לא שנו אלא לפת, אבל חיטי, זה אסור. אסור לו להשתמש בזה כאנרגיה, נגיד לשמש את זה כחומר בעירה, לחמם, להדליק וכולי, לבשל. למה? שבחיטי, אם אתה זורק אותם בתוך העצים, זה לא נמאס. זה לא נמאס. באמצע, כן, אם אתה זורק את החיטים לתוך העצים, אפשר לקחת אותם להשתמש בהם. לחם זה נמאס, חיטים לא. אבל חיטי לא, שמה יבוא בהן ידי תקלה, יבוא תוך כדי להשתמש בזה ויוכל אותם. עושה מזה דייסה וכדומה. ורבי יוחנן אמר, אפילו לחיטי, גם כן מותר. שואלת הגמרא, מה תעשה? תזרוק אותם בין העצים? אז נכון, את האלמנט של זיכרון אולי כן, אבל לפעמים נשפח לו גרעינים, הוא אוסף אותם, ואז בעצם הוא יכול להשתמש לזה. שואלת הגמרא על רבי יוחנן, מה אתה אומר? גם לגבי חיטים שנטמאו מותר להשתמש בהם לאנרגיה? ומה הנה יחוש דיל מעטי בהם לידי תקלה? הוא יכול לאסוף אותם. אומרת הגמרא, כדאמר רב אשי, אנחנו עוברים לדף שלנו, דף למדלת, בשליקטה ומאיסטה. כלומר, שהוא מבשל אותם, הוא עושה מהם דייסה והוא זורק אותם שם, אז זה הופך להיות כמו לחם. מה הבעיה בגרעינים? שאתה יכול לסוף אותם ולא נמאסים, אבל ברגע שבישלת, זה כבר משהו אחר. רשי אומר, לאחר שנטמאו שולקן, ואחר כך זורקם לבין העצים ואין מייסוד רבונה חייש. אז מה רבונה סובר? למה הוא לא מתיר? דיל מאכילי מקמי דלישלקיני או בשעה ששולקן. רבי יוחנן אומר שכיוון שהוא עסוק בתהליך, הוא רוצה מתכנן לבטל אותם ולהמיס אותם, זה כמו בבדיקת חמץ המחלוקת, שאם הוא עסוק בבדיקה הוא לא יבוא לאכול. כל עניינו לבאר את החמץ, אז עניין זה דומה. ברגע שאדם יש לו מגמה, הוא רוצה הרי לבטל אותם ולהמאיס אותם, אז גם בשעה שהם גרעינים או טובים, הוא לא יבוא להיקשל בהם.
זה הדרך שהוא מבטל אותם, שהוא שולק אותם?
ממאיס אותם, לא מבטל.
שובר אותם לעצם.
כן, ברגע שמבשל, אחר כך הוא שם אותם כמו את הלחם. מה היה? כי כל עוד שהם גרעינים ששמת בין העצים, זה לא עושה כלום. אתה אוסף אותם, אתה יכול להשתמש. כן.
כאן עובד אחד נר לאחד, נר למאה.
או, כאן.
אז ישראל יכול להשתמש.
או, אז עכשיו נראה עוד מעט, עוד מעט נראה זה בסוגיה עם רבי, השאלה בדיוק כאן, נר לאחד, נר למאה, יש כמה גדרים לגבי שימוש באנרגיה אצל כהן. לאכילה אין לנו יותר. נגיד כהן עושה סעודה, ברית מילה, משהו, הוא לא יכול להגיד, זה הסעודה שלי, אני מזמין גם ישראלים, אין, לאכול תרומה מיטה בידי שמיים. הדבר היחידי לגבי ענה נראה כל מיני היתרים. כן. כן. יש ראשונים שרוצים להגיד שבעצם אין מחלוקת בין רב אונה לבין רב יוחנן, אלא כל אחד דיבר על משהו אחר. רב אונה דיבר על גרעינים חיות, ורב יוחנן דיבר על מה שנקרא שלוקות. טוב, כאן התוספות משמע. רש"י אומר שאפילו כשהם גרעינים שלמים, אז מותר לו להתעסק בזה, כי המגמה שלו לבשל אותם ולהמיס אותם. תראו התוספות בצד שמאל, קצת נראה דווקא כשהם כבר מעושות, מותר להשותם. אבל למעש אסור, אם יש לך גרעינים שלמות, ובתוך כך, אתי בין לידי תקלה, הוא יבשל את זה בשביל אחר כך לזרוק. בינתיים הוא יאכל אותם, איך אומרים? זה יתבשל בסיר והוא יאכל אותם. כמו בדריכת הנביא פרק הלוקח בימה בחורות כף בית. סברינה, שאה תרומה שנפלה לתוך שאה, 100 חולין תאורים, זה בטל, תרומה בטל אחד ממאה. רבי אלעזר אמר, תרום ותרכב, תרוס ותרכב, סליחה. הוא אומר, לא מתיר את זה.
לא תרוס, תרום, באמת יוציא אותם.
תרום, תרום ותרכב. תרום ותשרף, ואומר רבינו תם, דמיסטה תשרף ויהנה ממנו בשעת צריפה. טוב, על כל פנים, הרי לפי תוספות יוצא וחולק על רש"י, שרק אחרי שאם כבר בישל אותם, מותר לו להשות אותם ולהשתמש בזה. טוב. יפה. מה זה? כן. אומרת הגמרא, ואיך היית מה זה רב אשי? איפה נאמר דברי רב אשי על החילוק הזה בשליקתא ומאיסתא? על המקרה הזה, דאמר רבי אבין בר אחא, אמר רבי יצחק, אבא שאול. אבא שאול גבל של בית רבי היה. מקצוע, היום אתה הולך לאנג'ל, הולך לחנות קונה לחם, כמעט. אנחנו עוד זוכרים שהיו בתים כל בוקר, קמי, האישה קמה 4 לפנות בוקר, הרבה עדות, עד היום עוד עושים את זה. בכפרים, אני יודע, הייתי בדרום, 4 לפנות בוקר, האישה קמה ומכינה את הפיתות, את הלחם, הכל. עוד זוכרים, היום אתה קונה, איפה גדל לחם, חושב, באנג'ל. אז אם כן, אומר, היה לו גבל שהיה מכין את הלילש את העיסת הבצק של ברית רבי היה, והיו מחמין לו חמים באש של בחיטין של תרומת מאה. אז לכאורה השאלה, רבי לא היה כהן, מיד רגע, כדי ללוש בהם עיסה בתארה של, קודם כל אנחנו עוד מעט נדבר בשאלה בית רבי מה זה. אז יש כמה תשובות על כך. על כל פנים, קודם נראה את הגמרא. אומרת הגמרא, למה הותר להסיק את האש עם הגרעיני חיטה? ניחוש דלמטי בהולידי תקלה, שהשתמש בגרעינים לצורך אכילה. אמר רב אשי, שמה הוא ענה את התשובה שעל פיהם אנחנו תרצנו אתנו. בשליקתה ומאיסתה. משולקות היינו מבושלות, ואז אם תשליך אותם לבין המיסים, הם אם מעשו, יאבדו מטעם שלהם. לכן לא חוששים שמה ויבואו לידי תקלה. באמת, אומר, התוספות אומר, כאן, מחמין לוחמים בחיטים של תרומה, רבי יורם, מה שאתה הערת, אומר רבינו תם, לכאורה יש לו שאלה נסתרת. בית רבי, מה זה לרבי מותר? נכון, אתה אומרים שתלמיד חכם הוא כמו כהן, אבל זה רק כמו. אז אם כן, אומר רבינו תם דלכהנים של בית רבי יוסים, דישראל לא שריה אלא הנאה שאינה של כילוי, כמו עירוב דמערבים לישראל בתרומה. למה? כי הוא יכול לתת את זה לחברו הכהן. אבל הנאה של כילוי כגון להכיל לבהמתו של ישראל או להדליק, נגיד לעשות תאורה או לחמם, אסור לישראל. אומרים בפרק כמה מסכת עבודה זרה, כהן ששכר פרה מישראל לא יכילנה קרשיני תרומה. למה? כי בעצם זה שייך, הסחירות נשארת של ישראל. מסכת תרומות האמרים מדליקים בבתי כנסיות המדרשות בשמן של תרומה שנטמע ברשות כהן. פירוש, אם יש שם כהן, נר לאחד, נר למאה. כאן היסוד שאתה אמרת. ורי אומר, תמה משום דרשינה משמרת תרומותיי. מה זה משמרת תרומותיי? בשתי תרומות התרומה, מה תרומה תאורה אסור דווקא לכהן, אף תמאה דווקא לכהן, בתמאה ליקה אלא הדלקה. מעניין לה. השני תשובות הוא אמר, אחת שיש שם כהן, נר אחד נר למאה, ומה? היה בבית רבי, זה היה בית ציבורי. אבל יש תוספות ריד, ראיתי את בתוספות ריד. מה? לא, בית רבי זה היה...
ממלכה.
כן, זה כמו, איך אומרים, מרכז הרב, אומרים, כמה ישיבות הופכות למלון מאיר, אומרים, כל מי שחסר לו מקום לישון, לאכול, הוא בא לכאן. זה משהו ציבורי. בבית רבי היו אלפים אנשים שבאים. אני לא יודע אלפים, אבל היה כמויות. אז באמת, תוספות ריד אומר, אז... הוא אומר דבר מעניין, כל העניין של איסור הנאה מתרומת מאה, זה איסור דרבנן, הסמיכו אותו על משמר תרומותיי, לפי השיטה הזאת תוסדריד אומר, ואז כשחזל גזרו, גזרו רק על אדם פרטי, אבל כשאדם יש לו בית ציבורי, הם התירו לצורך שימוש הציבור, התירו תרומת מאה לצורך תאורה, כן? לצורך בישול. כן, אז הם טוענים שזה דרבנן. תוספות ריד טוען שזה דרשה של דרבנן. זה רק אסמכת. ולא לימוד רגיל. ככה אומר תוספות ריד. אבל אנחנו, אם הדבר מוקשה לכם, נלמד את שתי התירוצים שתוספות הביא. הלאה. אומרת הגמרא. אז מה ראינו כאן? מחלוקת רבי יוחנן ורב הונא. לכאורה זה מחלוקת לפי רש"י. רבי יוחנן אומר שגם חיטים שנטמעו, אז מותר לו להשתמש על ידי שהוא מבשל אותם וזורק אותם. כן. כן. אמר, בשבר רב הונא אמר, רק פת, אבל חיטים לא. אפשר להגיד, כמו שראינו, שאין כאן מחלוקת, אבל לפי רש"י לכאורה מחלוקת. רבי יוחנן מתיר בחיטים, אם הם מבושלות ואז שהוא זורק אותם לבין העצים הם נהיים מאוסות, ואילו רב הונא לא מתיר זה, כי עד שיבואו לזרוק אותם בינתיים זה חיטים, צריך לבשל אותם, לשטוף אותם וכולי, בתקופה הזאת הוא עלול להיכשל באכילה. ורבי יוחנן אומר לא, כיוון שהוא עסוק ברצון להמיס אותם כדי לאפשר שימוש באנרגיה, אז הוא כבר נתון לעניין הזה, לא יבוא לאכול. אומרת הגמרא, אם אתם זוכרים, למעלה למדנו סוגיה שתופיע אצלנו כאילו בשלב ב', שלגבי דריכת ענבים, למדנו את היסוד שבתאומת אוכלים מתאמה רק בגודל ביצה ומעלה. כדי שאוכל יתאמה, אוכל צריך להיות בגודל ביצה. פחות מזה, לא, לכן, ושם דנו בשאלה לגבי המיס של הענבים, האם זה מפקד פקיד או... היינו או שחלק אינטגרלי זה חלק מהענב. אתמול דיברנו על זה, כן? אנחנו נחזור לעניין הזה באופן חלקי, אומרת הגמרא. אביי ברבין ורב חנניה ברבין תנו תרומות בי רבא. מה הייתה הסוגיה בבית המדרש? בבי רבא תרומות, דיני תרומות. פגע בהו, על מה מדברים? לא על פוליטיקה, מי נבחר רב רשי. היה אומר הרב עדי יוסף, אני זוכר לפני הרבה שנים. אומר, אתם תימדו רשי ותוסות. אל תחלמו להיות לא רב רשי, לא. אבל תימדו רשי. יש לו חידודי לשון כזה. כן, לפעמים אדם, כל הרודף אחר כבוד. בעזרת השם שיהיה לעם ישראל לישועה. כן. פגע בו, על מה מדברים? רב אמר לו, מה ימריתו בתרומות דבי רב? מה החידושים בסוגיות תרומות דבי רב? תגידו לנו, כן? אדם גדול כמו רבא, צריכים לשמוע, יש איזה חידוש, הוא לא מדבר שיעורים רגילים. אמרו לי, מה יקש לך? מה, אם אתה, אתה לא סתם סקרן, יש לך איזה קושי, אתה רוצה לשחות ממנו, איתנו פתרון לשאלה שלך. מה קשה לך? אמר לו, אתם צודקים, יש לי קושי, את זה אני רוצה לפתור. אז אמר לו, אמר מי זה היה כאן, רב בר מתנה. רב אמר למי לאבייה ורב חנניה. הוא אמר להם, תנן, למדנו משנה, שתילי תרומות שנטמעו. נגיד, אנחנו יודעים, תרומה דהורייתא, קצת קשה לי, לא הצלחתי לברר, כי תרומה דהורייתא זה רק דגנתי ראש היצר, יש ראשונים שמרחיבים את זה גם להלכה, גם על פירות, רק לא ירקות. אז כאילו כאן מדברים על קרובים וקרישים, היינו סוכי ירקות, לכולי אלמה זה דרבנן. בכל אופן, יש כאן חומרה, אם אתה שותל אותם, מה התוצאה שלהם? בואו נראה. אמר לו, למדנו במשנה במסכת תרומות, שתילי תרומות שנטמעו. כן? זאת אומרת, הם היו נגיד בצלים, כתבת אותם, הפרשת אותם תרומה, והם נטמעו. עכשיו הלכת ומחזרת אותם, שתלת אותם מחדש. ושתלם, תיאורים מלטמא, מה שנקרא, השתילה ביטלה את התרומה, כן? על ידי שחיברת אותו לקרקע, זה בטל שם אוכל, וממילא פקע תרומתם. אבל, בכל אופן, מצד שני, אסורים מלאכול. זה תוצרת של תרומה. אז הוא אומר, וכי, אז הוא שאל, מה קשה לי? וכי מאחר זה תיאורי מלטמא? זאת אומרת, זה יצירה חדשה באה לכאן. אמה יאסורים מלאכול. אז למה שיהיה אסור לאכול? כן? מה הכוונה? הוא חשב שהכוונה גם לכהנים אסור לאכול. אז הוא אומר, איך יכול להיות? אם אתה אומר שעצם הנטייה מבטלת אותם עניין של אוכל, ולכן זה כאילו דבר חדש בא לעולם, אז צריך להיות מותר באכילה. גם לכהן. אמרו לי, אחי אמר רבא, מה יאסורים? אסורים לזרים. באמת לכהן אתה צודק. אבל מה שהוא אומר, אסורים לזרים, כי שם תרומה עדיין עליהם. למרות שאמרנו שהחיבור לקרקע מבטל את השם אוכל, וממילא מבטל, שם תרומה לא מבטל. אבל שם תרומה לא מבטל, זה עניין מיוחד. וכהן מותר לו לאכול. כן. כי בעצם כל זה רק דרבנן, לכן החילוק הזה יכול להיות. כי גידולי תרומה מדאורייתא שנזרע נחשבים גידול חדש, הם חולין גמורים, מותרים לזרים, כמו כמובן אחרי הפרשת תרומות ומעשרות. זה דבר. חכמים גזרו לחשיב אותם כתרומה כדי להרחיק את הכהנים שלא ישירו את זה, כי הם צריכים לזרוע, ישימו את זה בפינה, למצוא זמן שמתאים לזריעה, ואז ישכחו ויאכלו את זה. אז אם כן, ושלא יהיה כדאי להם, לכן עשו להם הגבלה. שואלת הגמרא, אז אם כך, מה המשנה כאן מחדשת לנו? מהי כמה שמלן? שגידולי תרומה, תרומה, כבר הסברנו שזה רק מדי רבנן, וגידולי תרומה, תנינה, למדנו במשנה אחר בתרומות, גידולי תרומה, תרומה, כן? גידולי תרומה הם טווחי טעימה. גידולים, יש גידולי שגידולים. זאת אומרת, כבר עבר תהליך שלישי. באמת להלכה, דור רביעי מותר. עד דור רביעי. דור רביעי ישובו הנה, כמו אצל המון ומואב. דור רביעי ישובו הנה. כן? אומר, וכי, אבל כאן דר גידולי גידולים דור שלישי. ומייקה משמלן, בדבר שאין זרוק עליה. יש שני סוגי גידולים. יש, אתה לוקח למשל גרעינים של כל מיני דברים, מתפרק באדמה, מתפורר, וממנו יש צמיחה חדשה. ויש כמו בצלים, שהבצל עצמו הולך ומגדיל מתוכו, הוא לא מתפרק לגמרי. יש, זה שני הסוגים. אומרת הגמרא, ומייקה משמלן, בדבר שאין זרוק עליה. כן? גידולי תרומה. כן, שאין זרו קלה. אז נחשב תרומה, דבר זה... אז זה לא מתבטל. ענה מתנינה, זה גם למדנו, אמנם לא לגבי תרומה, לגבי טבל. למדנו דבר משנה גם כן, ששם נאמר, הטבל, היינו, קצר את התבואה, והגיע לידי חיוב של תרומות ומסרות, ולא הפרשת, והלכת, לקחת את כל הטבל, וזרעת אותו מחדש. גידוליו מותרים... מותרים באכילה בדבר שזרו קלה, אבל בדבר שאין זרו קלה, אפילו גידולי גידולים אסורים באכילה. אז כמו תבל, אותו דבר תרומה, אין הבדל בפרינציפ. אז אם כן, צריך, למדנו, אני לא צריך משנה נוספת כדי לחדש את הדין הזה, אלא ודאי בא להשמיע לנו להגיד שזה אסור לזרים, אין לנו כאן מה להשמיע. זה כבר למדנו, משהו אחר, אז מה הפירוש? אז השתקו, אמרו, מרימים ידיים, אנחנו לא יודעים. אביי ורב חנינה, הם שתקו, לא מצאו תשובה. אמרו לי, מי דשמיע לך בעה? אתה עושה לנו חידון, אתה באמת לא יודע, או שאתה רוצה לחדש, אתה שואל שאלה, מתקה, כן, שאלה מגרה, שיטה אויריסטית בחינוך. אתם יודעים, יש שיטה שאומרת, לפני שאתה הולך, כמו אברבנל, הולכים ללמוד, יש לנו 15 שאלות, 30 שאלות, 7 שאלות, או שאתה זורק שאלת חידה שכולם כבר רוצים לשמוע פתרון, זה מעורר את החושים, ככה בן אדם, למדתי עוד גמרא, פתאום מכניסים אותך לאיזה שאלה, איזה מין אתגר, אז אתה יותר מתעורר, מעוררת. אז הם חשבו שהוא רוצה להגיד חידוש, אבל הוא רצה קודם לשמוע מהם, אולי יש להם תירוץ אחר. אז אמרו לו, נו, אולי יש לך משהו, סחורה. אמרו לי, אמרו לי, מי די שמיע לך באה? אמר לי, הוא, אז רב בר מתנה אומר להם, אחי אמר רב שישת, מהי אסורים? אסורים לכהנים. הועיל והפסילו להו בהסך הדעת, או... באמת הכוונה לא כמו שאתם אמרתם שזה נפסל לישראל. זה כבר למדנו במשנה, זה לא חידוש, אלא הוא באמת אומר שנפסלו לו כהנים, מדין יסך הדעת, שכל דבר שיש בו קדושה, כן, משמרת תרומותיי וכדומה, אז אם לא נשמר כראוי מן התמועה, אנחנו, יש פסול יסך הדעת, עוד מעט נחקור מה זה פסול יסך הדעת, האם חשש שמה זה נטמע, באותו זמן שיסחת את הדת, או שזה פסול בגוף הדבר. זה לא חשש נפקא מינה, גמרת אבי. אם, הרי אם זה פסול של תומה, חשש שבאותו זמן שיסחת את הדת זה נטמע, אם יבוא אליהו ויגיד זה לא נטמע, הרי ידוע שאליהו לא יכול לו בשמיים יהיה, אבל מציאות הוא כן יכול להגיד. אז זה מותר. אבל אם זה פסול של הסך הדת, פסול בגוף הדבר, לא יעזור שיבוא אליהו. זה לא חשש תומה. זה פסול, קדושה, אסור לך להסיח דעתו מהם. וכמו שביתי השם לנגדי תמיד להבדיל, כן? זה צריך... בואו נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא, אמר לו, אחי אמר ששת, מה היה אסורים? אסורים לכהנים. למה? יפסלו בהסך הדעת. אבל שואלת הגמרא, אני חלמן דאמר, הסך הדעת פסול הגוף הוא, זה חומרה מיוחדת את דברים כמו תרומה וקודשים, כיוון שיש להם קדושה, אז אם כן, נסך הדעת מחלל אותם, אז אם כן, לא בגלל, זה פסול לפני עצמו, שפיר, אז מובן שהשתילים האלו פסולים, למרות שאויל לתארה מתומתם. הרי מה אמרנו? שהשתילה מתארת אותה מתומתם, אבל כאן יש פסול אחר, זה פסול בגוף הדבר, אין חשש. מה הבעיה שלך? נסך הדעת, שמה נטמע? אוקיי, אבל שתלת אותם, זה ביטל את התומה. אבל אם הפסול באמת הוא של היסך הדעת, זה פסול הגוף, לא עזר שאתה ביררת אם זה תמה או לא תמה. זה פסול המציאות הזאת של היסך הדעת. אז מובן למה הם אסורים לכהנים. אלא למען דאמר היסך הדעת פסול תומה, ומה יקה למימר, הרי שתלת אותם והתומה נלמה, אמרת שתומה נלמת, וכל הבעיה של היסך הדעת שמה נתמעו, בואו נגיד שנתמעו, אבל שתלתי אותם, השתילה מתארת אותם מידי תומתם. לכן באמת, אומרת הגמרא, הפירוש של רב ששת באמת נדחה, כן? נדחה להלכה, דאיתמה. איפה ראינו מחלוקת עם עסך הדעת, זה נקרא פסול הגוף או פסול תומה? מחלוקת רבי יוחנן ורב שמעון מלאקיש. דאיתמה, היסך הדעת, אדם שהסיח דעתו מקודשים או מתרומה, רבי יוחנן אמר פסול תומה הווי, ורבי שמעון מלאקיש אמר פסול הגוף הווי. זה פסול מיוחד בפני עצמו. מסמירה הגמרא, מי נפקא מינה, כבר אמרנו את זה קודם. רבי יוחנן אמר פסול תומה הווי, למה? אני חושש, היסח הדעת, אתה לא יודע מה קרה עם זה באותו זמן, אולי נטמע. אז זה נקרא פסול תומה, ספק שבאותו זמן שלא שמת לב זה נטמע. שאם יבוא אליהו ויתארנה, סליחה, כן, נכון. רבי יוחנן אמר פסול תומה, שאם יבוא אליהו ויתארנה, שומעים לו. ואילו רבי שמעון מלאקיש אומר, פסול הגוף, זה באמת פסול הגוף, אם יבוא אליהו ויתארנה, אין שומעים לו. זה פסול בגוף הדבר, לא אכפת לי אם נטמע או לא נטמע, אפילו שאתה יודע 100% שלא נטמע. אבל היסח הדעת זה פסול כמו כל דבר אחר שהוא דין בתרומה ודין בקודשים בקורבנות. הוא גם יפתור את הבעיה. מה?
לא, הוא ידע.
לא, אבל בזה הוא לא יכול להגיד לנו.
אם לא שמרו.
אליהו לא יכול להגיד לנו במחלוקת עם פסול הגוף.
לא שמרו, לא.
לגבי דין, לא בשמיים מי. משהו יכול להגיד מציאות. אליהו יבוא ויכול להגיד לך של מי העבידה, אבל הוא לא יכול להגיד לך בירור הלכה. הלכה מבררים בכלים רגילים של 13 מידות של בית דין של מטה. כן. משמרת תרומותיי. לכאורה לא, גם מה שמסתום, ודאי, ברגע שיש בזה, אתה צריך לתת. אני חושב, כל פירות.
משמרת תרומותיי מופיע אצל הכהנים.
ואני נתתי לכם את משמרת תרומותיי, אבל לא יעלה על הדעת שאם אותה תרומה נמצאת בידי ישראל, שבדרך כלל ישראל עלול יותר לתומה, נקל עליו. אדרבה, שמה כהן ממילא נזהר מתומה. אם אנחנו מזהירים את הכהן במשמרת תרומותיי, ישראל שמחזיק את זה, נגיד הוא יפריש, עוד לא מצא את הכהן. בכפר שלו אין כהן. בג'רבה כולם כהנים. אתם יודעים.
אם הוא שומר זה במקום סגור, אז זה בסדר? מה נקרא סך הדעת?
מה זה כאן סך הדעת? מה זה נקרא? זה מסתום אם זה שמור. השאלה זה לא כמו סך הדעת בתפילה. מתפילין נגיד. גם בתפילין היו לובשים את התפילין כל היום. אז גם בעבודה. כן, אני יכול להיות. באמת נקודה זאת צריכה בירור. מה אתם אומרים? שואל, לכאורה, לא, השאלה אם זה סך הדעת, אם כל הזמן אני, לכאורה, אם המבחן הוא ודאי שנטמע או לא נטמע, אם זה רק תומה, אז ודאי שזה, אם סגרת, אין לי בעיה. אבל אם זה פסול הגוף, האם מספיק שאני יודע שזה סגור בכספת, או אני צריך לחשוב על זה כל הזמן. מסתום שזה לא עד כדי כך, זה לא תפילין. טוב. כן, אז נכון, היסח הדעת.
אז מודעות, תגיד.
כן.
אפשר לחשוב
על פשוט דברים ביד. אתה יודע מה שאמר הגאון, ויש אומרו, כתוב ש... הוא אומר, ראו כל המארת שם השם נקרא לך וירו ממקאלו תפילין שבראש. אז יש כל מיני, הסיפור הזה מופיע כמה גדולים, שהוא... ישו עם תפילין, הגרא ישב בחדר הפנימי, תמיד מתבודד, באו, התנפלו כל מיני רשעים, שודדים גויים, נכנסו פנימה, אז התלמידים היו גם עם תפילין, צעקו, צעקות מרות, נבלו, הבחורים שם נבלו, הבעלי בתים, ואז הגאון, כמה שהוא היה מרוכז, צעקות כאלו שמע, הוא פותח את הדלת, השודדים רק ראו אותו. ברחו, היו שם 20 שודדים, ברחו, דרמסו אחד את השני, זרקו את הנשק ונעלמו. אז אמרו לגרוע, ברוח הקודש בבית מדרשנו, מה זה? אז הוא אומר, מה אתם מתפלים? כתוב, ראו כל המארג, השם השם נקרא לך. אילו תפילין שבראש אומר רב לזר הגדול. הם ראו את התפילין, ברחו. אומר, כן, רבי, אבל גם לנו היה תפילין שבראש. הם לא ברחו כשראו אותנו. אומר, כתוב, לא תפילין שעל הראש. תפילין שבראש, זה מה שאתה שואל, בנימין. זה צריך להיות בתוך הראש. על הראש, אבל... טוב, נלך הלאה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן, יש לו תמיד, איך אומרים, מאבק איתנים עם גיסו, עם ריש לקיש. היתבי, הרי רבי יוחנן תמיד, עד רבה, הוא אמר על ריש לקיש שהוא היה מקשה עליו. כן, כי כשהוא נפטר, אז אחותו הרי הוא השיא אותה. התחננה לפניו, אחר כך הוא יצא מדעתו, אומר, איפה אתה ריש לקיש? על כל מה שאני הייתי, שלחו לו את רב אליעזר בן דת, שכל מה שהוא היה אומר, היה מביא לו 24 ראיות שהוא צודק. אז הוא אומר, אתה מביא לראיות שאני צודק? אני יודע שאני צודק. איפה הוא בר לקי שכל מה שהייתי אומר, היה חופר לי 24 קושיות חמורות? זה נתן... כן, להגיד... כן, שמה. נתן בו עיניו. טוב, אומרת הגמרא, איתוי רבי יוחנן רבי שמעון מלקיש, כתוב, רבי שמעון בנו של רבי יוחנן ברוקה אומר, עכשיו חוזרים לעניין קודשים. לול קטן היה בין כבש למזבח. כתוב הלך במערבו של כבש. הכבש עולה מדרום לצפון. ובין הכבש לבין המזבח, בקצה שלו יש רווח קטן. ולמטה היה כן לול, מין פתח חלון כזה, שלשם היו זורקים את פסולי החטאות, כדי שישארו שם עד הבוקר, ואז ייפסלו בלינה ונוכל לשרוף אותם. את מי היו זורקים? דבר שהוא פסול. דבר שפסול, למה צריך עוד פעם לפסול אותו? על כך נראה מיד את החילוק. כתוב, רבי שמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקה אומר, לול קטן היה בין כבש למזבח. איפה זה נמצא? מדרום לצפון במעבר מגמר הכבש למזבח, אבל במערב, כי הכיוון של הכבש דרום צפון, במערב, כן? במערב זה לכיוון קודש הקודשים, לכיוון היכל, כן, הרי זה פתח האולם, בית המקדש והמכלול, לכיוון האולם והיכל, כן, ששם היו זורקים פסולי חטאת העוף, שם היו זורקים את פסולי חטאת העוף. בדרך כלל עבודת חטאת העוף נמצא, איפה חטאת העוף, איפה זורקים את הדם? למטה. למטה, חטאת עולת העוף. אנחנו עשינו סימן,
עולה,
עולה, עולה. עוף תמיד מרחף למעלה, ועולה זה גם עולה למעלה. אז מזה מתחילים, ובמימה בדיוק הפוך. עולה, עולה, זה מעל חוט הסקרה, אז מילא מזים את הדם על הסובב, על ה... כן? על... לא על היסוד, על הסובב, משם היו זורקים, ואילו חטאת העוף למטה. כן? אז אם כן, עכשיו בבהמה זה ביטוח, בדיוק ההפך. עולת הבהמה זה למטה, וחטאת הבהמה זה למעלה. הרעיון הוא עוף הפוך מבהמה, ואם אתה יודע את נקודת הפתיחה, אז אתה כבר זוכר את כל הקורבנות של עולה וחטאת, איפה זורקים. עכשיו שאר הקורבנות כבר משווים אותם, על כל פנים. מה, אם כן, איפה היו זורקים? סמוך לקרן דרומית מערבית. הלול היה בנוי שם, כי הוא קרוב לצד המערבי. אז איזה פסולים? פסול שלא פסול הגוף, כמו שהגמרא מיד תסביר. אז כיוון שזה לא פסול הגוף ממש, ללכת לשרוף קודשים שלא נפסלו ממש אסור, אז מה עושים? תרגיל, השיה. נותנים לו... זמן עד שיעבור עליו לילה, ואז זה פסול לינה, שזה כבר פסול הגוף מוחלט, ואז אתה שורף אותם. אם כן, זה מה שנאמר שם. לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש, ששם היו זורקים פסולי חטאת העוף, ותעובר צורתן. כלומר, מחכים לילה שלם עד שיהיה יום חדש, ואז זה נקרא נותר, כן? אז זה כבר נפסל העוף בלינה, ועל ידי זה... יש לנו כאן פסול, יוצאים לבית השריפה, יש מקום מיוחד בעזרה של שריפת קודשים פסולים. אז אם כן, ברור שלא מדובר כאן פסול של חטאת, או חטאת העוף שנפסל בגוף הקורבן, אלא הכוונה מה יכול להיות בסך הדת. היא אמרת משלמה פסול תומה ו... משום אחי באי בורצורה, שמה יבוא אליהו, מה אנחנו נשרוף אותו? אולי במקרה זה לא נטמע, הרי מה זה סך הדעת? שמה נפסל, אבל אולי לא נפסל, אז מה אתה שורף קודשים? אז לכן תשאיר אותם, איך אומרים, בשבע אל תעשה, ואז שזה יגיע לפסול תשרוף אותם. אז אם אנחנו מעמידים שכל עניין סך הדעת זה פסול תומה, מובן למה מחכים? אבל היא אמרת פסול הגוף, שדבר הזה של עסך הדעת זה פסול הגוף. מה צריך לחכות? זה פסול שבגוף הדבר. אפשר לשרוף אותו מיד. אפילו יבוא אליהו יגיד לא נטמע. לא מעניין אותי נטמע, לא נטמע. יש גם פסול של עסך הדעת. מכאן אמר לו רבי יוחנן ריש לקיש, הנה לך הוכחה שזה פסול תומה ולא פסול הגוף. זה הכלל... למה לביאור צורה והתניה, כן, כאן הגרסה והתנן, אבל המסורת השס מתקן והתניה, עברנו לדף למדלת עמוד ב', כל שפסולו בגופו, נגיד אם נעשה פיגול או נותר, יישרף מיד. אבל דבר שגוף הקורבן לא, למשל נשפח הדם, הקורבן עצמו הוא בסדר, מילית במזרק את הדם והוא נשפח, אבל בדם או בבעלים, נגיד האדם יקריב קורבן פסח והוא נטמע. עכשיו אין מי שיוכל, נגיד כל החבורה הזאת נטמעה, אין מי שיוכל. אז זה לא הותרה תאומה בציבור. מה עושים? תאובר, זה לא פסול בקורבן, הקורבן הוא פיקס, הכל בסדר, זה פסול צדדי. תאובר צורתם ויוצאים לבית השריפה. אז אם אתה טוען שסך הדד זה פסול בגופו, למה אורה רבי שמעאל? כאן, בשם רבי יוחנן מרוקה, שטעון עיבור צורה, הרי זה פסול בגוף שצריך להישרף מיד, כמו שראינו. למשל, נותר או פיגול, שהקורבן עצמו, בגוף הקורבן הפסול, לא משהו צדדי. למשל, דם זה עניין צדדי, כלומר, זה לא חלק מהבשר. נכון שזה מחלוקת, אבל... זה מחלוקת באמת בעניין, זה מיד נראה, אבל הפסול של אדם שנשפח הוא פסול צדדי, בעצם זה לא גוף הקורבן. אבל אם נטמע... אותו דבר.
הקורבן גם, בסוף סוף הקורבן עולה.
לא עולה, נטמע דם.
רגע, זה לא החלטתי, זה מחלוקת, בואו נראה, זה מה ששואלים אותו, אז בואו נראה מיד. אמר לי, נכון, אתה, זה שיטה אחת. היי, תנה, התנה של הברית הזה, רבי שמעאל, בנו של רבי יוחנן מברוקה, תנה דבי רבא בר רבא הוא. זה התנה שהזכירו אותו בברייתות של רבא בר רבא, הוא היה מורה, אבל הזכירו שם את הברייתות. דאמר, אפילו פיגול, שזה ודאי פסול הגוף, מחשבת פיגול בזמן אחת מארבע עבודות, טעון עיבור צורה, כן?
מה
אליהו
יעזור פה?
מה?
מה יכול אליהו לעזור בפיגול?
אי תנה, זה מה שהוא אומר. ריש לקיש אומר, עסך הדת ובאמת פסול הגוף, כמו שאני אומר. מה שאלת אותי, אז למה תאובר צורתו? אז אומר זה, התנה הזה, אפילו פיגול טעון עיבור צורה. הוא טוען שגם פסול הגוף. אל תקשה לי, מה הקשית לי? אני הוכיח כך שעסך הדת זה לא פסול הגוף. מה זה פסול? זה פסול של תומה, חשש שמה נטמע, לכן כדי שלא יבוא אליהו ויגיד לנו מה עשיתם, מה עשה? זה אומר רבי יוחנן ריש לקיש. אז ריש לקיש אומר לו, אדוני, אני הולך כמו פסול הגוף, מה שאלת אותי, למה תעובר צורתו? אני שוחר כמו התנה של רבא בר רבא, שגם פסול הגוף צריך חיבור צורה. אפילו שאם פסול הגוף, לא רק פסול תומה, גם פסול הגוף צריך חיבור צורה. כן? מעניין, כאן הוא לא מביא את הדיון, בהמשך המסכת, בדף פי בערך, שם יש את הנימוק, למה הוא סובר כן. אז אותו דבר, פסול של עסך הדעת, זה גם פסול הגוף, אתה שואל אותי, אז למה צריך חיבור צורה? כי הכל צריך חיבור צורה. הייתי ו...
אנחנו אמרנו שאדם מתיר את הזבח למזבח.
לאכילה.
אם אדם נפסל, אז לא מעלים אותו למזבח.
אז כאן...
רק אדם לא מעלה למזבח.
אבל זה השיטה שאומר שלא.
זה החלטי, אני לא ראיתי שם כלום, כי לא הייתה שם כלום. אדם מתיר את הזבח למזבח.
אבל יכול, אולי נראה כאן, נקרא קצת רשי, אבל בואו נתקדם כדי שנדע שאנחנו גומרים, היום אני צריך לגמור. אז אמר לי, מישהו עבר, רב ליפה, עברתם על הגמרא, רב יורם? לא. טוב, אמר לי, הייתן, אמר, כן, זה אמרנו, הייתיבי, רב יוחנן מקשה מהברייתא, נטמע או שנפסל הבשר, שלושה מצבים, נטמע, או שנפסל הבשר, זה סימן שאלה, אתה לא יודע מה זה נפסל, או שיצא מחוץ לקלעים. הרי לכל קודשי קודשים, איפה צריך להיות בשרם שלא יוצא מהעזרה? קודשים קלים לא מחוץ שערי ירושלים, משחומת ירושלים. עכשיו, כל קורבן שיוצא מחוץ לתחום שלו, זה נפסל, זה נקרא פסול של חוץ לקלעים. במשכן זה היה קלעים. אז אם כן, רב לזר אומר, יזרוק. רב לזר אומר, למרות כל הפסולים האלו, אם נטמע או נפסל, הגמרא תרצה להגיד, רבי יוחנן רצה להגיד שנפסל זה סך הדעת. זה מה שהוא שואף להגיד כאן. כי טומאה אמרת בפירוש, או יצא חוץ הקלעים, רב לזר אומר, יזרוק. ורבי יהושע, כך הלכה כמותו, תמיד רבי יהושע ורב לזר הלכה כרבי יהושע. רבי יהושע אומר, לא יזרוק. הוא מודה רבי יהושע בדיעבד שאם זרק הוא הוצא קורבן כשר מתקבל ברצון. מה נפסל? אז בואו נחשוב רגע על מה הוא מתכוון נפסל. לא בסך הדעת, כי תומה אמרת, יוצא מחוץ אמרת. היא אמרת בשם הפסולי תומה, ואם תגיד שזה פסולי תומה, חשש תומה, אז היינו את משכחת דמרצי ציס. אז מה מרצה ידוע? יש פסוק שאומר, ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל, יקריבו בני ישראל. אז אם כן, הציץ מרפא, מרצה כל הקורבנות שיש בהם טומאה. אז אם כן, לכן אומר רבי יהושע שבדיעבד זה בסדר, שהציץ מרצה על טומאת הקורבנות. אז אם הוא מרצה על ודאי טומאה, קל וחומר שהוא יתמה את הפסול של סך הדעת, כי זה רק ספק. אלא היא אמרת שזה פסול הגוף הווי, המה יורצה, הרי ידוע שאין הציץ מרצה רק על פסולים שהם בגופו של הקורבן, על פסולים שהם רק מחוץ לקורבן, כמו יוצא, כמו מה אמרנו כאן, כמו פטומאה וכל הדברים האלה, אבל לא על פסול שבגוף הקורבן. אז אם כן, איך תפרש את זה? הדבר היחידי שתגיד, מה זה הפסול של הסך הדעת? זה פסול תומה. כן? כי לא שייך להגיד שסך הדעת. הדבר היחידי שמצאנו פתרון, מה כתוב בברייתא? שלושה דברים. נטמע או נפסל הבשר, רבי יוחנן מוכיח שזה הסך הדעת, או יצא חוץ הקלעים. אז אם זה באמת, כמו שאני אומר, רבי יוחנן, הסך הדעת, אז אם אני אגיד שזה פסול תומה, זה מובן. אבל אם זה פסול הגוף, כמו שאתה טוען, הרי הציץ לא מרצה, רק על פסול, על פסול הגוף הוא לא מרצה.
למה רוצה
בדיעבד? אלא ודאי, שאם אני שם, אם לסבתא היו גלגלים, אם באמת פסול, מה שכתוב אחד מהשלושה, נפסל הבשר הכוונה, למה? לסך הדעת. ואז על כוחך, זה צריך להיות פסול תומה, ולא פסול הגוף. אומרת הגמרא, לא, מי אמר לך? לא מדברים על הסך הדעת. איך אומר, שמת את החץ, אחר כך אתה עושה עיגול? לא כן. מאי נפסל? נפסל בתבול יום. מה זה תבול יום? אדם שתמה ליום אחד, תבל, נגיד בארבע אחר הצהריים, יש לו עוד שלוש שעות. הזיזו את השעון קיץ, ארבע שעות, יש לו עוד ארבע שעות. אז הוא כבר יכול לאכול מעשר שני למשל. תומתו פחותה, הוא מטמא, הוא כמו שני לתומה. אז
אם נוגע בזבח, הוא פוסל אותו.
כן, כי שם יש עד ארבע. נפסל בנגיעת טבול יום. אז זה בעצם פסול טומאה, בעצם הוא אומר, זה מדבר על פסול של טבול יום. זה לא חייב לסך הדעת. ומה? וזה בעצם כן מרצה עליו הציץ. כי שוב פעם, זה סוג של לא בגופו. אבל לגבי יסך הדעת, זה פסול שבגופו, מה פתאום? מי אמר לך שזה פסול, מה שאמרה כאן הברייתא, נפסל הבשר, זה יסך הדעת? זה לא יסך הדעת. מה, היא נפסל? נפסל בנגיעת טבול יום. וממילא, זה באמת הציץ מרצה. שואלת הגמרא, אז למה צריך לכתוב פעמיים תמה? אם אחי, הברייתא אמרה שלושה דברים. מה הדברים? נטמא או נפסל הבשר. אתה אומר נפסל הבשר זה גם כן טומאה טבול יום, אז זה אותו דבר, אז זה בוודאי לא אותו דבר. יחי, אמר לו רבי יוחנן, היינו טמא. אמר תרי גב נטמא. הברייתא נוקטת טומאה חמורה וטומאה קלה. אחרי שהגמרא סיימה להביא את המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש לגבי כל הדיון שלנו על היסח הדעת, היא חוזרת לנושא שבגלל לא הבנו. מה אמר רב ששת בדין המשנה לגבי שתילי תרומה, מה שהתחלנו כאן את הסוגיה, שתילי תרומה שנטמאה אסורים לכהן לאכול. למה? היסח הדעת. אומרת הגמרא ביור אחר בכלל המשנה, כי סליק רבין הוא היה מאלו שמביא את השמועות מבבל ארץ ישראל. רבין אמרה לשמעתי כמדי רבי ירמיה. רבי ירמיה כידוע נולד בבבל, שם הוא לא נחשב, שעולה לארץ הוא למד את תלמידי רבי יוחנן אצל רב זירה וזה, והוא הפך להיות גדול הדור. אמנם היה לו שאלות חריפות, הוא היה חריף, לפעמים לא סבלו אותו, זרקו אותו מבית המדרש, עשו לו השעיה כמו היום ביהודה ושומרון, הרחקות, איך זה נקרא? הרחקה. עשו לו הרחקות לשבוע, ליומיים, כי הוא היה מעצבן אותם, שאלות גבוליות. על כל פנים, הוא אומר כאן ביטוי חריף, למה אני אומר את ההקדמה? מיד נראה. כי סליק רבין אמרה לשמת הקמי דרב ירמיה, הוא אמר את הביור של רב ששת לגבי שתילי תרומה לפני רב ירמיה. אמר, אוי ואבוי לי, בבלאי טיפשאי, משום דיית ויברה דחשוך היושבת בעמק עמוק, אמרית ושמעת דמחשכן. אוי ואי. דרך אגב, הם קיבלו את הרב בהבנה, בהכנעה, כי הוא גדל מאוד בארץ ישראל, אוויר עד ישראל מחכימה. אז למרות שהוא פגע בהם, הוא אומר, אתם אומרים שמועות, איך אומרים, ממרפילים. לא שמיע לכו עד אמר, שמיע להקיש משמי דרבי הושעיה, מי החג שנטמאו. חג הסוכות, עושים ניסוך המים, שואבים מים מהמעיין. שכאן, עכשיו אם הם נטמאו, יש אפשרות לתאר מים על ידי השקה. מה עושים? לוקחים כלי אבן שלא מקבל טומאה, שמים את המים שנטמאו, ואתה משקיע אותם במקווה, אבל באופן שהם לא נבלעים, מי המקווה לא רואים לשימוש, כן? אתה יכול לתאר כל מים על ידי השקה, אתה מביא אותם בגובה, בדיוק לגובה פני המים, ואז המים של המקווה משיקים, היינו נוגעים, אחד מול אחד, ואז אתה מוציא אותם. אז האבן עצמו, היא לא מקבל טומאה ששמת את המים, אין לי בעיה. וממילא ככה מתארים את זה.
אז אני ביגרו מהשילוח, שצריך לתאר את הספל המים?
כן. מה זה?
מים אחרים.
או, אז אם כבר הביאו את זה למעלה, וזה הרבה טרחה, אז זהירות. אז נכון, שואלים את זה, אבל זה הרבה טרחה. רוצים לפתור את הבעיה מהר. הרי צריך לעשות ניסוך המים, עבודת המקדש מורכבת. להתחיל עוד פעם את השיירה, עוד פעם לרדת למטה, כל התהליך, זהירות מתומה. אז מה הוא אומר? יש פתרון. מאחר שנטמאו שיקן, ואחר כך הקדישן תהורים. כן? אבל הקדישן, אם קודם ישיקן ואחר כך הקדיש את זה בכלי שרת, אז זה תיאורים. אבל הקדישן ואחר כך ישיקן, תמאים. שואלת הגמרא, מכדי זרי ענינו, זה כמו שלקחת את שתילי התרומה ותקעת אותם באדמה. מה לי ישיקן, מה ההבדל אם, מה לי אם ישיקן ואחר כך הקדישן, כן? מה לי ישיקן ואחר כך הקדישן, מה לי הקדישן ואחר כך שיקן? הרי בשני המקרים, בעצם זה מבטל אותם, אז מה אכפת לי? על מה? אין זריעה להקדש, למרות שמדין תורה זריעה מועילה גם בהקדש, בגלל שחכמים, בגלל העניין של קדושת הקורבנות, או במקרה הזה תרומה, אומרים שזריעה לא מועיל לתאר אם היא שיקן, אם קודם יקדיש ואחר כך שיקן. החנמי אין זריעה מועילה לתרומה. אז אם כן, וזה הטעם שמסורים לכהן לאכול, לא בגלל שנפסלו בסך הדעת, פשוט מאוד, יש כאן, כמו בהקדש, אם קודם היה קדוש, אתה לא יכול לתאר אותו, במובן שזריעה, יש כאן דימוי, בין המצב שאתה משיק את המים, לבין אותם שתילים שאתה מבטל במים. זה כאילו, או מצד הביטול, או מצד הכיסוי. יתיב רב דימי וכמר ללאה שמעת, את השמועה של רב הושעיה, שבאמת עשו מעלה בקודשים, שאין, אם הם כבר קודשים, לא יועיל זריעה לתאר אותם, אמר לאביי, הקדישן בכלי כמר, או, אבל בפה לא עבוד רבנן, או דין מהפה נעמי עבוד רבנן. הוא שאל אותו שאלה אחרת, התהליך של המים, שעושים מיסוך המים, שואבים אותם, ואז עוד לא שמים אותם בכלי שרת, מביאים אותם למקדש, נותנים אותם בכלי שרת, ואז עושים את ניסוך המים. אבל מקדישים אותם, יש שני שלבים, מקדישים את המים לניסוך המים, אחר כך ההקדשה בפועל, כשאתה נותן אותם בכלי שרת. האם מספיק המגבלה שאמרנו, שאם קודם מקדישם, אתה לא יכול להשיק אותם כבר, כבר בשלב שהקדשת אותם בפה, או רק אחרי ששמת אותם בכלי? זה השאלה. אומרת הגמרא, יתיב רב דימי וכמר לשמטה, ואמר לאביי, הקדישם בכלי כמר, האם רק אחרי שהקדישם בכלי, אז אי אפשר לעשות השקה, לא עבוד רבנן מעלה, או דילמה בפה נמי עבוד רבנן מעלה. אמר לי, זו לא שמעתי, אני לא שמעתי בפירוש בעניין, הקדש פה מדינו. כיוצא בזה שמעתי, אמר רבא באו, אמר רבי יוחנן, ענבים שנטמעו, דרכן ואחר כך ישיקן, זה כבר חוזרים כן? דרכן ואחר כך הקדישן, תאורים. היה עם תאור כאשר לנסחים. למה? כמו שאמרנו, רבי יוחנן אומר, המשקה הוא כאילו, הוא לא בלוע בזגי הענבים, אלא מפקד פקיד, כמו שלמדנו למעלה, כן? אבל אם הקדישן ואחר כך דרכן טמאים, למה? כי חכמים עשו מעלה בענבים של הקדש, למרות שמפקד פקיד לחשיב את היין כאילו הוא בלוע בתוך הענבים, ולא שהוא מופקד בתוכו. לכן היין מטמא עם הענבים, כי הוא גוף אחד איתו, והוא פסול לנסחים. בענבים אין לנו מצב של קדושת פה, איך אתה מקדיש אותם לנסחים? ענבים לא שייך להקדיש אותם בכלי שרת, לפני שהם עדיין יין. והענבים דגושת פיה, רק, אין כלי שרת במקדש, אלא מה שראוי לקרב על המזבח. ענבים לא ראויים, ואפילו אח יעבוד רבנן מעלה, הם עשו מעלה שמקבלים תומה, כן? כן, אז מכן אפשר ללמוד גם בקודשים, שגם אם הקדשת בפה בלי ששמת בכלי שרת. אמר רבי יוסי, ענבים כאמרת, ענבים של תרומה סקינן, דקדושת פה דידו כדושת כלי דמיה, בתרומה לא שייך שני השלבים כמו בקודשים, שקודם אתה מקדיש בפה ואחר כך אתה מקדיש אותם בכלי שרת. לא שייך כלי שרת, אז הקדושה הזאת היא מוחלטת. אני מבין שאתה מסכינה, דגושת ודידו כקדושת כלי דמיה, אבל ענה דבאי כלי, זאת אומרת, מי נסחים שאתה מנסח את המים בחג הסוכות, על גבי המזבח, בפה לא עבוד רבנן. עכשיו הגמרא אומרת, מה שאמר רבי יוחנן בעניין דריכת ענבים של תרומה. דרכן, אמרנו, דרכן ואחר כך הקדיש תאורים, אפילו טובה. משמע אפילו, קודם דיברנו למעלה רק כביצה, לכאורה משמע אפילו הוא דרך טון של ענבים, היין טהור, הוא דיבר סתם, הוא לא פירט הגבלה. הוא שואל את הגמרא, מי אמר רבי יוחנן האחי, ואמר רבי יוחנן, זה למדנו אתמול, ענבים שנטמעו, מה עושה? דורך אותם פחות פחות שיעור ביצה, כמו שהסברנו אתמול, לא נחזור על ההסבר בהרחבה, כדי שיתאמה אחרים צריך להיות האוכל כשיעור ביצה, ועל ידי זה אתה מונע. אז איך אמר רבי יוחנן כאן, שגם אם דרך ענבים הרבה בכל פעם זה מועיל, היין מקבל תומה בשעה שיוצא מהענבים? שתי תירוצים, איבא את תימה, הכנה היא פחות פחות שיעור. אמנם הוא לא אמר, אבל זה הכוונה, כן? גם הידוע, גם שיעור ביצה למדנו אתמול, אלא מה הרחיקו, פחות שיעור זה. והיא באה יתאימה, הטעם שאמר פחות הנהגו לו בראשון, דאבל הוא אינו שני. באמת כאן מדובר על כמות גדולה, חצי טון, תרצה 100 קילו, מה שאתה רוצה. אבל יש הבדל, הטעם שאמר פחות הנהגו לו בראשון, אז מה הם עכשיו הפירות שני, ובתרומה יש גם שלישי דאבל שני, לכן אנחנו צריכים לעשות פחות פחות מביצה. אבל אחד הנהגו בשני, דאבל לשלישי, לא אכפת לי שיתאמה, כי בתרומה אין רביעי. בסדר?